אם אני יכול לפתוח בנושא של בין המצרים, אני הייתי פותח וסוגר מיד. זאת אומרת, פותח סימן תפקוף נון א' סעיף א' וסוגר מיד בתפקוף נון א' סעיף י' ח'. 18 סעיפים שבעצם הם יוצרים לנו את המציאות השלמה, שלמה, קלוקלת, שיש לנו הבלתי שלמה, השבורה, הנחותה, שיש לנו בזמן הזה שנקרא ימי בין המצרים. שני מצרים יש לנו, י"ז בתמוז צד אחד, תשעה באב צד שני. י"ז בתמוז זה השנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כמה ימים? דיברת על מים. כמה ימים אחרי יציאת מצרים? 90 יום, נכון? 50 יום ספירת העומר ועוד 40 יום שמשה רבנו בהר סיני יורד למטה. הגענו ל-90 יום, י"ז בתמוז 2448, זה הזמן שבו נשברות הלוחות. משה רבנו יורד למטה, רואה שאין טעם להשאיר את הלוחות, אותיות פורחות, האבן נופלת, ובסופו של דבר לוחות נשברות. וזה היה הקלקול הראשון, תאונת הדרכים הראשונה שהייתה לעם ישראל. ולשים לב, דיברנו על כך שההתייחסות שלנו לי"ז בתמוז זה כמו האדם הראשון בחטאו. תודה. האדם הראשון בחטאו, זאת אומרת החטא של האדם הראשון, אותו החטא הקדמון הידוע, זה מקביל, או חטא העגל מקביל לחטא האדם הראשון. מדוע? כי האדם הראשון היה ללא חטא לחלוטין. מה?
כל הצעירים.
חשבתי זה תן. טוב. האדם הראשון חטא את החטא הראשון שלו, זאת אומרת הוריד מיטה לעולם. עם ישראל שעמד במעמד הר סיני פסקה זוהמת הנחש ממנו, זאת אומרת היה תיקון לעם ישראל, לא לכל העולם עדיין, לעם ישראל עד לפני חטא אדם הראשון. עם ישראל היו ברמה של לפני חטא אדם הראשון, ברגע שקלקלו בעגל עוד פעם קלקלו, אומנם נכון לא חזרה זוהמת הנחש אליהם, אבל זוהמת העבודה זרה חזרה לעם ישראל, וכאן בעצם היינו מקולקלים. הקלקול הזה הביא לקלקול נוסף, שהקלקול הנוסף היה שנה ושלושה שבועות לאחר מכן. שנה ושלושה שבועות לאחר י"ז בתמוז 2448 היה תשעה באב 2449. תשעה באב זה היה אותו חטא שלפני הכניסה לארץ, או זה שעיכב את הכניסה לארץ להגיע אל גן עדן התחתון. ארץ ישראל זה גן עדן התחתון. לשים לב לחיבור הזה בין החטא כלפי הבורא, בין החטא שהוא גם כלפי הבורא אבל הוא כלפי הארץ, וזה קיומו של עם ישראל. שניהם מאגדים לנו פה איזושהי קבוצת זמן. קבוצת הזמן הזאת היא בעייתית, ולכן כשהשולחן ערוך פותח סימן תפקוף מן א', הוא אומר מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. לשים לב, אדם לא צריך להיות בדיכאון, צריך להיות בעצב, ממעט בשמחה. וברגע שהוא ממעט בשמחה, אז אם אני ממעט בשמחה, כנראה שיש ימים לא טובים. אם יש ימים לא טובים, כאן נכנס נושא שהוא לכאורה שונה ממה שחשבנו. זאת אומרת, אם באמת היו מאורעות גרועים לעם ישראל, אז סדר, אנחנו מתנהגים על פי אותם מאורעות. הייתי אומר אולי זכר לאותם מאורעות. אבל כאן אנחנו רואים שיש נושא מתמשך. זאת אומרת, המאורעות האלה זה לא רק זיכרון לצרות שהיו בעבר, אלא זו מציאות שהשנה עדיין קיימת ומתחדשת, ואין לה שינוי, כי אם היה שינוי לא היינו צמים. המציאות הזאת קובעת לנו דרכי התנהגות. אומר השולחן ערוך, הוא בר ישראל דאית לדינה בהדה נוכרי. ישראל שיש לו דין עם איזשהו נוכרי, דין ודברים, דין, דיון, ויכוח, מסע ומתן, לא משנה מה, כל נושא שיש קשר של איזשהו יחס עם גוי, להשתמת מיני דריה מזלי, השתמת מהגוי מחודש אב, כיוון שמזלו רע. ועם זה אנחנו כבר מרימים גבה. שולחן ערוך, מה אכפת לך? מה אכפת לך שיש מזל? מישהו פה חושב שמזל משחק לנו? הרי תמיד אנחנו אומרים אין להם מזל לישראל. אני אומר, לא שלא הולך להם הקלף, כן? אלא אין להם מזל, הם מעל המזל. אין חדש תחת השמש. אבל מעל השמש, בוודאי שיש חדש. ואיפה אנחנו חיים? כעם ישראל? מעל השמש. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במציאות הבורא. בסדר, והמציאות הזאת של הבורא היא נמצאת מעל השמש. אין לנו מתווך, אין לנו שר, אין לנו שליט. אדם פונה בתפילתו אל הקדוש ברוך הוא. אדם לא פונה לו למלאכים, נכון, לצדיקים. אפשר להגיד שזכות הצדיק עומדת לנו בעת צרה, וזכות הצדיק, כן, שעמד בתפילה על עם ישראל בחיי חיותו בעולם הזה, עומד בתפילה גם לאחר פטירתו. ואם מותר לנו פה לספר מאורע שהיה לנו אתמול, ממש אתמול, הגיע שיחל אורך ימים טובים הרב שמואל אליהו לבקר את החולה, החולה רבי משה בן איתו, הרב משה בן טוב, בא לבקר אותו בביתו, חלש מאוד, ברוך השם יצא בנס, בא לבקר. אז אומר לו הרב בן טוב, הגיע הזמן מנחה, אתה עכשיו נמצא ממש 30 של אבא, עוד יום, יומיים, תתפלל, תיגש, תתפלל מנחה בבית. אז הרב שמואל ניגש, מתפלל מנחה, שליח ציבור. באמצע התפילה, הרב כמובן לא יוציא מילה מהפה, אבל הוא רומז לבן שלו, שיקח את הסטנדר שלו קדימה. אז הבן אומר לרב, כי הוא מאוד חלש, אחרי מה שהוא עבר, הסטנדר בשבילך, יש פה את הסידור. הרב שמואל מסתדר, בלי סטנדר. הוא רומז לו, שיקח, אבל הוא לא יוציא מילה מהפה, באמצע התפילה. נכון שתמיד הרב בן טוב אומר, שיש משהו, לא יודע אם הוא יותר מתפילה, יותר גרוע מתפילה. הוא אומר, מי שמפסיק פייטן באמצע פיוט, זה יותר גרוע מלהפסיק שליח ציבור באמצע העמידה. זה, איך אומרים, להשתפך כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מנסה לרמוז לו פעם, פעמיים, שלוש, תיקח את הסטנדר קדימה. והבן אומר, אבא, זה בשבילך הסטנדר. בסוף התפילה, כמה שהרב חלש ובקושי מדבר, לא, אמרתי לך לקחת את הסטנדר קדימה. הרב מרדכי אליהו ירד ועמד פה. למה לא נתת לו את הסטנדר? הוא עמד כאן, לידינו. ליד הרב שמואל, בתפילה. למה לא שמת לו סטנדר? אם אני אומר לשים, תשים. זהו. זה ברור מה קורה פה בעולם הזה. אנחנו לא מבינים כלום. אבל זה מה שהיה. זה מה שהיה אתמול.
אמרת בתפילה?
היינו בתפילה. בסדר, אני אומר, זה דברים שהם מדהימים. אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. נכון, לא פונים למלאכים, הרב בית אלוהים, הרב המביט, רבי משה בן יוסף, מיטרני, היה אב בית דין, בר פלוגתא של רבי יוסף קארו. כשרבי יוסף קארו נפטר, הוא החליף אותו בבית הדין בצפת. הוא קבור ממש מתחת הארי. אז הוא כותב גם בספר שלו בית אלוהים, שהוא מדבר בנושא התפילה, הוא אומר, לא פונים למלאכים, מיכאל וגבריאל, אנחנו פונים ישר לקדוש ברוך הוא, או צדיקים. למה? הוא אומר, יש הבדל גדול, וזה נכון לכל נושא של התפילות שלנו, בפרט בתקופה הזאת שהיא תקופה קשה. הוא אומר, כששר צריך לדבר לפני המלך, לא משנה מה הוא יגיד, דבר ראשון, תביא תיק בנושא. תסדר תיק, תארגן את העניינים, תבוא דבר איתי. נכון? שר שרוצה לבוא לדבר לפני, תארגן את הנושא, תביא את כל הדעות של המומחים, תכין לנו סיכום נושא, ותביא, ואז נדון. זה ברור מה קורה כשפונים לשרים, למלאכים, ככה אומר הרב בית אלוקים. אבל כשבא הבן בית, מישהו כזה, משמש של, של המלך, היה אפילו מנקה בבית. סליחה מלך, אתה יודע, יש לי בעיה בבית, אולי תפתור לי אותה. אין בעיה, מיד, מה אתה צריך? כך כך אומר הרב בית אלוהים. אם אתה הולך לעבוד דרך גלגלים ומלאכים למעלה, יגידו לך תארגן תיק. אבל אם אתה בא דרך משרתי המלך, מי זה משרתי המלך? צדיקים. במקום אתה יכול לקבל, במקום אתה יכול לקבל. זה היסוד, שמישהו אומר, אני עובד את הבורא, כדי לעבוד את עובד את עם ישראל כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. איך הרב היה חותם? עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. עבד. עבד של מי? עבד לעבדים. לא עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. אני העבד של עם ישראל, שהוא העבד של הקדוש ברוך הוא. רק תן לי לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ופה מה אומר לנו השולחן ערוך? כן? מי שיש לו דין עם נוכרי, השתמט ממנו תרי המזלה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפי מזלות, וזה עוד, אני אומר, כסף קטן. פתחו סעיף י' ח' עמוד 56, ברוך אתה. בכלל בלגן. פה אנחנו מגיעים לפאזה שונה. ולשים לב, יש שולחן ערוך ויש רמה. שולחן ערוך אומר, צריך להיזהר, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, שלא ללך יחידי מארבע שעות עד תשע שעות. שעות המנוחה בצבא, בקיץ, מכירים? אין אימונים. טוב, לא ג'ובניקים. מי שמתאמן בשטח יודע שבקיץ יש שעות... עומס חום, כן, 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 כן. אומר לנו השולחן ערוך, עומס חום. מה זה עומס חום של השולחן ערוך? כן, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, לא הולכים יחידי מארבע שעות עד תשע שעות. למה? שימו לה בסוגריים, זה הרמה בדרך כלל. מה כותב הרמה? משום שבהם כתב מרירי שולט. מה זה כתב מרירי? כיתוב מר, משהו ככה, נשמע גרוע. אומרת הגמרא במסכת פסחים, קפ"ד עמוד ב', כתב מרירי זה שד. מה, אנחנו בעיראק? אצל הבגדדים, העיראקים, הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר, הוא בבגדד, כולם מאוסוסים. מה זה אומר? מפחדים, מקשקשים, כל דבר קטן. למשל בבגדד לא היו לומדים מסכת מועד קטן. ברור וברור שמסכת יבמות לא היו לומדים. אוי ואבוי, אם תלמד חס וחלילה שלא יגיע. שאלנו אותו פעם, צרות, מועד קטן דיני אבלות ויבמות זה יבום, השם ישמור. שאלנו אותו פעם, כשבשיעורים שלמדנו אצל הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, אמרנו לו, טוב, אם ככה, אז למה מבקשים מאיתנו לקבל את הכושר לרבנות, כן? למה מבקשים מאיתנו ללמוד הלכות אבלות? הלכות שמחות, מועד קטן. אם באמת, גם החידה אומר, אדם אם לא צריך שלא ילמד. אז הרגע הוא חשב, ואז הוא אמר, טוב, אם זה הדבר האחרון שנשאר כדי לקבל את תעודת הרבנות, תלמדו, אבל אל תגלו להורים. הראש ברור. זה סיפר לי, לא לבעל, בסדר? אין פה ילדים? תינוק אחד רק שהוא לא יקשיב. מפחיד. סיפר לי, זה יהודי שמתפלל בבית הכנסת בבית הכרם. אבא שלו היה לו תחנת הקמח הגדולה של בגדד. תמיד הוא מספר איך הם נקים לפני פסח את האבן ריחיים וחושבים שזה נקי, מכניסים איזה מחט ככה טיפה לנקות קמח ופתאום חור בתוך האבן 20 סנטימטר ונקרים בפנים וסותמים קיצור, כדי להגיע לתחון חיטה לפסח. אז הוא אומר שהוא מספר לי שהוא הלך עם סבא שלו פעם באיזה ערב בבגדד, פתאום בפינה של הרחוב ארבעה אדומים כאלה, עם איזה עיניים, רק סבא שלו ראה אותם, אמר יושב בסתר עליון והם ברחו. ברור על מה הוא דיבר? שדים. תגידו לי, מה זה השולחן ערוך? מה רוצה מאיתנו השולחן ערוך? אחרי כל מה שדיברנו. ארץ ישראל, איפה היה מה רבי יוסף קארו? בארץ ישראל. והוא כותב לנו בסעיף הראשון, איך אמרנו עוד? ככה יכלנו להבין. דרי המזלה תברח מגוי. אבל בסעיף האחרון, עוד לא למדנו את האמצע, כן? אבל בסעיף האחרון הוא אומר, כתב מרירי שולט. יש פה איזה עניין של שדים, לא הולכים יחידי, בודד, לבד. מה המשמעות? מה? לא מתאים לנו, נכון? מתאים? לא מתאים לחלוטין. נו, אז מה נעשה עם השולחן ערוך? נסגור? נסגור הביתה? נביא ספר אחר. טוב, נביא ספר אחר, זה לא יעזור, הוא כתב את זה, גמרנו, זה נמצא. זה ברור? אנחנו נמצאים פה במצב שהוא לחלוטין לא מתאים לנו. אנחנו נמצאים במצב שהוא לחלוטין לא שייך לעם ישראל. זה עם ישראל ברובד הנמוך ביותר. עם ישראל בתקופה הקשה ביותר. הראיה היא שגם במסכת תענית, כשהמשנה אומרת בפרק הרביעי, חמישה דברים מראו את אבותינו בי"ז בתמוז, חמישה בתשעה באב, אז רוצים להביא ראיה, אני הולך לסוף ישר, רוצים להביא ראיה שבית שני נחרב בתשעה באב. הרי בית ראשון יש פסוקים. גם איתם לא כל כך הסתדרנו. כתוב בשביעי, בסוף הגענו מסקנה תשיעי אחרי הצהריים. בסדר. יש מסקנה. אבל שואלת הגמרא בשנייה, דף כף תת עמוד א', כף חת או כף תת? כף תת עמוד א'. אומרת היום, בשנייה מנהלן, מנהלן הוא שבית המקדש השני נחרב בתשעה באב. תשובה ניצחת יש לגמרא, ממש תשובה שכלית, פלפלנית, הלכתית, אי אפשר לעמוד בה. מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. התשובה ברורה, יש עליה עוררים. עוד פעם, מכניסים אותנו למציאות שהיא מעבר למציאות הגופנית הרגילה שלנו. מכניסים אותנו למציאות שהיא מהלכים שהם מעבר לטבע. מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. ולכן לא יכול להיות שיהיה עוד יום בשנה כמו תשעה באב. או ממילא ברור מתי היה חורבן בית שני? ביום שהיה, בית ראשון. וברור, אומרת הגמרא, שזה בדיוק אותו תהליך. מוצאי שבת, מוצאי שביעית, משמרת, יהו יריב. זאת אומרת, מי רב איתנו? יוד כבב, קדוש ברוך הוא. שלא מישהו יחשוב שהגויים מצליחים להפיל אותנו. אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו איתו. אבל אם אנחנו לא איתו, אז יש לנו בעיות. לא, הוא איתנו תמיד. יש לנו בעיות, ניסיונות. וזה מה שקרה בתאריך הזה. לא יכול להיות שיהיה פעמיים בשנה תשעה באב. כי בתאריך יש רק פעם אחת תשעה באב, נכון? אין בלוח פעמיים תת. אין דבר כזה. זאת אומרת, המציאות של תשעה באב, המציאות הקשה הזאת, לא תחזור על עצמה. ובעצם מה שאומר לנו הרמח"ל בדרך השם לגבי מה שאנחנו קוראים ככותרת קדושת הזמנים, שכל יום, כל שנה מתחדש מעין המאורע שקרה באחת מהתקופות. לכן בניסן נגלו, בניסן תדעים לגאל, כי זה האור שנדלק בתוך כל השרשרת הזאת של המנורות של ימי השנה. אז אם אנחנו אומרים שבתשעה באב איזה צבע מנורה? שחור, הברגה גסה, משהו כזה מזוויע, אין יותר גרוע מזה. תשעה באב, אז ביום כיפור מה? לבן שבלבנים, נכון? חסד, סליחה, מחילה. וליל הסדר ירוק, זה בשבועות הר סיני, כן? ירוק. מה אמרנו בליל הסדר? כחול לבן, יום העצמאות. מה? יום העצמאות. הצבעים? אני. מה יש? עשו לי ל... בוודאי, מה? אדם צריך לחדש. בסדר? יש לך יום שחור יותר מתשעה באב. כל ההיסטוריה. לא יודע אם דיברנו על זה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה. שזה מה שכותב רבי יהודה הנשיא במשנה, כן, סתם משנה הוא אומר, אבל מי שסידר, רבי יהודה הנשיא, חמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה בתשעה באב, זה עד הזמן שלו. ממנו והלאה אתם יכולים להתחיל לספור. מה היה בתשעה באב? אילו אירועים היו בתשעה באב? גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה, חסרים דברים בתשעה באב? י"ז בתמוז, גם. לא חסר. לא חסר אירועים שזה הולך, ומה זה אומר? שזה אלה הם הימים שבהם חוזרים הדברים, אלה הם כן נתקן. ופה אם אנחנו שנייה לקפוץ אחורה, תקמת, תף קוף מהם תת. בסיום, בפסקה, בסעיף השני, כותב השולחן ערוך, אף על גם דכתיב בקרא בחודש הרביעי בתשעה לחודש אובקיע העיר, זאת אומרת מתי אמור להיות הצום בתמוז, אובקיע העיר ט' בתמוז. למה אנחנו מתענים בי"ז בתמוז? אין מתענים בתשעה בו אלא בי"ז בו. למה? מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה העיר בתשעה בו, כיוון שבשנייה הובקעה בי"ז בו, תקנו לתענות בי"ז, משום שחורבן בית שני חמירלן. וכמובן אנחנו שאלנו, בית ראשון חורבן הרבה יותר גדול, היה ארון, כפורת, כרובים, הייתה נבואה, היו הרבה הרבה דברים בבית המקדש הראשון יותר מאשר בית המקדש השני. אז למה בית המקדש השני יותר חמור?
פה זה בני אדם היו השני
מפני השואה המוסרים עצמם. הראשון, לשים לב, על שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, נגמר הדור, נגמר האבון. 70 שנה אמש נותנו בהם, 70 שנה עברו, מקימים בית המקדש השני, כי האנשים לא עבדו עבודה זרה, לא גילו עריות ולא שפכו דמים. אבל בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. כמה שנים כבר מאז שנחרב בית המקדש? 1942 לספירה שלנו. 1942 שנה שנחרב בית המקדש ועדיין לא נבנה. ועל מה הוא נפל? יאוש. ממש. ממש. נכון? איפה אנחנו עומדים? ואמרנו כבר שיש הבדל בין הבבלי לירושלמי. בבבלי כתוב, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו, כאילו, מכירים את המושג כאילו? חצי העולם זה כאילו. אבל בירושלמי, הצברי, החותך, כתוב, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא החריבו. הוא החריבו. לא הוא. הוא. זה ברור? לא אשמנו, בגדנו אצל השכן. למה אני, בינינו, את האמת, אנחנו פה במכון מאיר, באמת, לא חבר'ה טובים. עם יד על הלב.
אולי לא מספיק.
לא חבר'ה טובים. מה? הם שם עושים בעיות. אנחנו חבר'ה הכי טובים. אתם מבינים מה הבעיה? ישראל, ערבים, זה בזה. אתה לא יכול להגיד, אני טוב, הוא בבעיה. הוא בבעיה, אתה בבעיה יותר גדולה. אם אתה היית הרבה יותר טוב, גם הוא היה עולה קצת ברמה. הכל היה מתרומם, הכל עובד בגלים. כמה שהתשדורת שלך יותר רצינית, יותר חזקה, משדר יותר חזק, אתה נותן יותר גלים, יותר עוצמות. יש יותר השפעה. הגיע הזמן רבותינו. די, מספיק. גאולה שלמה. לכן אנחנו בקדיש, אבא זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר, ספרדים, הוא גאולה שלמה. וסליחה וכפרה. כי הרבה אנשים אומרים, הוא גאולה. נכון? גאולה שלמה איפה מופיעה? הביטוי גאולה שלמה? ראינה בעוניינו. אומר לגאולנו בתפילת עמידה. אומר לגאולנו גאולה שלמה. אז לא אבא קדיש שלא יהיה גאולה שלמה. עוצרים בגאולה, זהו. גאולה שלמה. אבא, זכרונו לברכה, תמיד היה אומר, הוא גאולה שלמה. מי שמעתי עוד שאמר ככה, הרב, היה מתפלל פה בקריאת משה, הרב פרופסור עזרא ציון מלמד הכהן. עצם הכהן הוא היה גם אומר ככה, הוא גאולה שלמה. ואני יודע שפה בבית הכנסת של שניים שלושה תלמידים שלו שעד היום אומרים ככה. אני חושב שכדאי, כדאי להגיד גאולה שלמה. מי שאומרת כל הקדיש ככה, לא רוצים כבר גאולה שלמה. גאולה הגענו, בסדר, ברוך השם, טוב לנו, צד אחד תה, צד אחד כל, הכל בסדר, מה צריך יותר מזה? ברור, לא חסר כלום, שלא חיסר בעולמו כלום. אבל צריך להתקדם, לא לעמוד במקום. טוב לנו, שיהיה עוד יותר טוב. לנו טוב, לכולם שיהיה טוב. חס וחלילה לא לרדת, כי הוא זה מהרצון להגיע לרף הגבוה ביותר. ואגב, זו הייתה עבודתו של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. להגיע לרף הגבוה ביותר, שיטת הבן איש חי. אפשר להגיע לרף נמוך, לכנס לסוף, אבל אנחנו רוצים להגיע לרף הגבוה ביותר. וברגע שתהיה קבוצת אנשים שתמשוך קדימה למעלה, בתנאי שהיא לא מתנתקת משאר הציבור. להיות מחוברים עם עם השם. לעולם לא להתנתק. לא להגיד, אנחנו באריסטוקרטיה הרוחנית, וכל השאר לא מעניין. ברגע שנגיע לזה, אז זה מה שכתוב פה, חורבן בית שני, חמיר לן. ובכל זאת, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה הזאת. ולשים לב על מה דיבר השולחן ערוך, נחזור לזה, כן.
רב, בסעיף תקנ"ד, כתוב,
אתה יודע שאני בתפקוף נא אלף, כן?
כן, כן, אני יודע. כל עושה מלאכה בקשה בעם, אינו רואה סיימן ברכה מאותה מלאכה, וגם לטפק כדור מקום שנעבור לעשות מלאכה, אפשר להסביר לבאר יותר את העניין של מלאכה בקשה בעם, מי מותר לו?
זה לפי הסדר הולך. בסדר, נדבר על זה. נדבר. עוד מישהו ב... כן?
אמרת, אדרום בתארית אמרה,
בשנייה מנהלן שאלת הגמרא בשנייה מנהלן
אבל היה אפשר גם להגיד על גאולה שנייה אותו דבר והרי בניסן אומרים
שהגאולה
עתידית
הגיעה בשמונה
ימים
שהאחרונים
של ניסן
לא היה כתוב בניסן יגלו בניסן עתידים לגאל אף אחד לא נתן לך תאריך ושעה
לא אבל
שלא יעשו חטא עגל אחר כך.
אבל אמרו שזה, שבישיבת ימי החג, לצורך העניין, הגאולה לא תהיה. לא מערבים שמחה כשמחה.
אבל מותר להרס. שם הקדמנו אחר ברחמים. לא להיכנס לזה, לא צריך להיכנס לזה, כן. שאף
חושב שאסור ללכת יחידי לבד. מה זה כאן?
או, בדיוק, אנחנו, זהו, בסעיף הזה עוד נגמור, אז... נגיע גם למשהו של... עוד משהו? דניאל, רצית לשאול משהו? הכל בסדר? טוב, אז בואו נחזור ל...
שעה 4-9 זה ביום או בלילה?
רביעי את התשיעית ביום. אמרתי, זה השעות החמות בצבא, עומס חום. מה רוצה מאיתנו השולחן ערוך? בסדר? זה מ-10, 10 ומשהו, עד 4-5. בסדר, אני אומר, לשים לב, זה מין, זה מרכז היום. ואתה שים מלא, עוד היה פה רבי יוסף קארו, כן, אם מותר לי להגיד ככה. או, באסיה, יש לו דמיון, אבל הרמה היה באשכנז. בסדר, שם הדמיון יותר מפותח מאשר. כן, והוא אומר לך כתב מרירי שולט. לשים לב, אני אומר, למציאות הזאת, כשישראל עולים למעלה הם ככוכבי, השמיים. כשהם יורדים למטה הם... כאפר הארץ, כחול אשר שפת הים, אבל כאפר הארץ. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל אומרים ששום דבר לא שולט עלינו. אנחנו והקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם. כל ימות השנה, כל הזמן, אנחנו רוצים להיות ומונהגים על ידי הבורא. בתנאי שאנחנו מתנהגים כך. אבל אם אנחנו באים ואומרים, לא, אנחנו לא בסט הזה, ירדנו ממדרגתנו, מתנהלים לפי הטבע הפשוט והרגיל, אז באמת, ככה מתנהגים איתנו. ואז יש אסטרונומיה, ומעבר לאסטרונומיה יש את, מה ההבדל בין אסטרונומיה לאסטרולוגיה? אסטרונומיה, הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, אסטרונומיה זו מציאות של מערכת טבעית של כוכבים בעולם. לא, ביקום, זה יותר נכון. בסדר, זהו. יש מערכת טבעית. היו הרבה תוכנים. אבי בן עזרא, היו הרבה כאלה שהתעסקו. כן, מה, איפה נמצאים הכוכבים? האסטרולוגיה זה ההתייחסות שלי, כן, מהמשמעות של מהלכם. זאת אומרת, אני הולך לנהל את חיי על פי גרמי הטבע, על פי גרמי השמיים. וכאן הנפילה. אם אדם מתנהג כבנו של הבורא, מה לך ולכל גרמי השמיים? שם מעל, אתה בכלל לא מתעסק עם זה. אבל אם אתה לא מתנהג כבנו של הבורא, נכון, בסגולה כולנו, בני ישראל, בצד ההתנהגות האישית, הולך לראות מה מכתיבים הכוכבים, הכוכבים מכתיבים לו. יותר מזה אני אומר, אני לא יודע אם אצל אשכנזים קיים דבר כזה, אבל בקינות של הספרדים, כן, יש כימה וכסיל נגח אלם. בין היתר, רוצים להגיד על ה... תקופה הגבוהה הזאת, תשעה באב. מה זה קימה וכסיל? אלה הם? כוכבים. כוכבים, יפה. מה אכפת לך מהכוכבים?
זה מסכת ברכות.
מה אכפת לך מהכוכבים? כשיש רמה רוחנית נמוכה ואדם מתנהג רק לפי הטבע הנמוך והפשוט, הטבע הנמוך והפשוט שולט פה. ולכן כדי לצאת מהמערכת הזאת שרואים כבר מהשנה הראשונה שנוצר עם ישראל כעם אחרי מעמד הר סיני, כבר אז בתקופה הזאת או השנה שאחריה סגרה את הצד השני, בתקופה הזאת כבר אז אנחנו רואים שאנחנו בבעיה, שיש כאן מציאות שצריכה תיקון, תיקון כללי, לא רק עשר הפרקים, יותר מזה, בסדר? תיקון כללי. אני אומר, הדבר הזה צריך להיות נר לרגלינו, להבין, ולכן אני מדגיש אותו ומעריך יותר מאשר בפרטי ההלכות. עצם העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו מצאים מערכת כזאת, השולחן ערוך מביא אותה, הרמה מביא אותה, התקופה הזאת היא תקופה קשה, אל תתעסקו עם גויים, תכנסו פנימה. עם ישראל מתכנס בתקופה הזאת, מנסה להבין בפנים איך הוא יכול לתקן את מציאותו הפנימית, שחס וחלילה לא תתגבר, או אפילו אנחנו רוצים לבטל את שנאת החינם, אהבת חינם, כמו שהרב אומר. זה בעצם העבודה שלנו בתקופה הזאת. כשאדם יודע שבתקופה כזאת יש פה את העניין הפנימי להגביר אהבה בתוך עם ישראל, אני לדעתי כל השאלות מתגמדות. אז אם אומרים לנו שמצאים במצב כזה גרוע וקשה, אז עכשיו מי שיכול לשאול אותי אם הוא יכול ללכת לקנות בגדים חדשים, אם הוא יכול ללכת לקנות פירות חדשים, יברך להמשיך. אפשר להגיד, הזמן כזה, מי יוזיים ותמוז את תשעה באב, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך אפשר להגיד דבר כזה? מי יכול להוציא את המשפט הזה מהפה? אם אנחנו מביאים את המשמעות שעם ישראל כולו נמצא בבעיה, ובתקופה הזאת בפרט אנחנו נמצאים בבעיה, אין לך מה לדבר, אין שאלה לחלוטין, אין שאלה. לא מברכים שהחיינו, למה? מי רוצה לברך שהחיינו על הזמן הזה? אני מעדיף שהחיינו ט"ו באב, בסדר? זאת השם, כולם ימצאו את שלהם. זה דברים שהחיינו, בטח, למה לא? אבל עכשיו מה לי משחיינו פה? גם אם לא היו צריכים, גם אם לא היו כותבים שעשו ואיך שחיינו, אני אומר לכם מה שאנחנו רואים, אז בטוח שלא הולכים שחיינו. גם לי יש כתוב בהלכה. הם מספרים על אחד הצדיקים שאמרו לו, איך אתום? הוא אומר, אף פעם לא צמתי. מה, איך לא צמת? הוא אומר, תשמעו, ביום כיפור אני נמצא בבית הכנסת, מה זה תפילה מרוממת, כמו מלאך כל היום בתפילה, מי יש לו בכלל ראש לחשוב על אוכל? בחלוטין לא. כל היום בבית הכנסת בתפילה מרוממת, כמו שצריך, זה יום מכילה, סליחה, מי בכלל הראש שלו פנוי לאוכל? אני לא צר, אני לא אוכל, אבל בתשעה באב, כזה דיכאון, אי אפשר להרים את הראש רגע מלמטה. מצב גרוע ביותר. כשמישהו בדיכאון, יש לו תאבון לאכול? אדם שהוא מצב רוח שפוף, הדבר הראשון הוא אומר, לא רוצה לאכול. הוא אומר, זה מה שקורה לי, אני במצב כזה גרוע, אבל בכלל לא חושב על אוכל. לכן הוא לא צם, לא בתשעה באב, ולא ביום הכיפורים, אבל הוא לא אוכל בשני הימים האלה. כי זה לא ימים שצריכים לאכול בהם, זה לא מתאים. אחד מצד השמחה, והשני מצד העצב. וזה בעצם המטרה של הרגשה שלנו. ככה צריכה להיות הרגשה שלנו. שלא מישהו יפיל עלינו תיק, תצומו. יש מציאות, המציאות הזאת אומרת, בין היתר לא אוכלים. כי במציאות כזאת, מי שבאמת חווה את המציאות, לא אוכל, מספרים על הרב. רב קוק זכר צדיק לברכה, שברגע שהיה מגיע את זיים בתמוז, אי אפשר לדבר איתו. מצב רוח שפוף, פנים קשות, לא שמחות ומחייכות. פשוט, המצב של עם ישראל. אז זה נכון. הפרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, לא כל אחד זוכה לבכות על חורבן ירושלים. הרבה אנשים שרים מנגינות עצובות על חורבן ירושלים. אבל לבכות על חורבן ירושלים, לא כל אחד זוכה. והאמת היא שפה בארץ ישראל אפשר יותר לזכות, כי יותר מחוברים למציאות. בחוץ לארץ, מה זה רחוק כל כך, זה משהו כזה ארטילאי, אבל פה הולכים בארץ ישראל, בירושלים, רואים הר הבית ששמם, שואלים, שניים על ארבע, הלכו בו, סליחה מהשואלים. זאת אומרת, רואים את המציאות, רואים את המצב שהוא יכול להיות הרבה יותר טוב. אז בוודאי שאפשר להתחבר ולבכות על חורבן ירושלים, כי רואים את הנושא הזה, רואים את המציאות מול העיניים. וזוהי התקופה. עכשיו, ברגע שאנחנו בונים את המסגרת הזאת של התקופה, אנחנו מבינים שכל המציאות הזאת היא מציאות שפופה, שבעזרת השם נצליח לצאת ממנה. בינתיים במציאות הנוכחית זה המצב. אז מה, אפשר ללכת לטיולים כיפים? אפשר לנסוע ליום כיף? קייקים? אני יודע, כל מיני שאלות. אני עושה שחזר שאלות. לקנות דברים אמרנו כבר? מה זה קשור? מה זה שייך? המצב הכללי הוא מצב לא טוב. מה אתה הולך עכשיו לקייף ליהנות? לא שייך בכלל. ולכן כל הסממנים של אבלות שאנחנו נותנים אותם, אמנם אבלות ישנה, לא אבלות חדשה חס ושלום, אבל יש סממנים של אבלות שבהם אנחנו נוקטים בתקופה הזאת. עכשיו יש בזה דעות שונות, ממתי מתחילים סימני אבלות, מתי הנושא הזה בוער. דבר אחד ברור, הגמרא מדברת במסכת תענית על אפשר לומר דין אחד, דוגמה שניתן לגבי אכילת בשר. אכילת בשר, אומרת הגמרא, הברייתא אומרת, אסורה ביום ערב תשעה באב, מי אחרי שעה שישית בסעודה המפסקת. שמים לב להגדרה? אחרי שעה שישית בסעודה המפסקת, זה הדין, זה דין עד הגמרא. הדין של הגמרא אומר שאסור לאכול בשר ביום ח' באב אחרי שעה שישית בסעודה מפסקת. זאת אומרת, אם זה לפני שעה שישית וסעודה מפסקת, מותר. אם זה אחרי שעה שישית וזה לא סעודה מפסקת, גם מותר. מתי אסור לאכול בשר? אחרי שעה שישית, זאת אומרת, אחרי חצות היום, היום זה בערך 20:00, וזה סעודה מפסקת. ומה אנחנו עושים? שים לב, אני אומר, הרמב״ם, בהלכות תעניות, מביא שתי פסקאות, זאת אומרת, שתי הלכות. הלכה אחת הוא אומר, ונוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, בשבת זו. מה הכוונה בשבת זו? בשבוע שחל בו תשעה באב. סעיף אחר כך, הלכה אחר כך, אומר הרמב״ם, והדין אומר שאסור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת בשעה שישית. לא, אולי כל היום כולו, שנייה. יש פה רמב״ם? זמנים. תודה. שכוח. כן, בהלכה אב, אומר הרמב״ם, אני קורא את לשונו, פרק ה' הלכה אב, מי שיכנס אב ממעטים בשמחה, ושבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר, לחבס וללבוש כלי מגועץ, אפילו כלי פשטנת שיעבור התענית, ואפילו לחבס ולהניח לאחר התענית אסור. ופה הוא מזכיר, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, ולא יכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש חודש עד התענית. סעיף זין, אומר הרמב״ם, הלכה זין, תשעה באב ללא קיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור קיום הכיפורים. ולא יאכל בשר, יפה, ולא ישתה יין, בסעודה מפסיק בה. שמים לב מה אומר הרמב״ם? אז כמו שאמרתי, לא טעיתי. כן? לא אוכל בשר ולא שותה יין, בסעודה מפסקת. לכאורה סעודה מפסקת, אולי אפילו כל היום כולו. הוא לא אמר חשעה שישית, בסדר? אבל בואו נאמר כך, שהרמב״ם מחלק לנו כדרכו, מה הדין ומה המנהג. הדין אומר סעודה מפסקת, המנהג אומר שבוע שחל בו. הייתי בספר עריכת השולחן, של הרב עמרם קורח, רבה של בני ברק. הוא מביא, ואנחנו התימנים נהגנו לא לאכול בשר רק באותו יום. זאת אומרת בחד באב. אבל אני שואל, הרמב"ם כותב, נהגו. נו, אז למה לא לנהוג? טוב, אז זה לגבי המינימום. מצד המקסימום כותב השולחן ערוך, שימו לב בתף קופנון א' אמרנו, נכון? סעיף ת' ותשימו לב שהוא מדבר פה על מנהג, כי הדין אמרנו מדבר דווקא על חטא באב. בסעיף ת' אומר השולחן ערוך, יש נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו. מה הכוונה בשבת זו? לא ביום שבת, אלא בשבוע הזה. הוא אומר, אם השנה תשעה באב הוא ביום שני בערב, יום שלישי, כן? אז ראשון, שני, שלישי, לא אוכלים בשר. זה הדבר, אומר השולחן ערוך, ויש שמוסיפים מראש חודש עד התענית. יש שבוע שחל בו, יש מראש חודש עד התענית. למשל, מנהג ירושלים, ספרדים בירושלים, לא אכלו בשר מראש חודש. מה הכוונה? בראש חודש כן אכלו. אבל מי למחרת? אם ראש חודש השנה ביום שני, אז מיום שלישי עד יום שלישי שאחר כך, כולל, ואולי גם יום רביעי עד חצות היום, לא אוכלים בשר. זה המנהג בירושלים. אשכנזים נהגו באמת בראש חודש, כולל ראש חודש. גם בראש חודש כבר לא אוכלים. הוא מוסיף השולחן ערוך, וזה המקור שלו בכתבי הארי, כן, אמנם נכון, השולחן ערוך לא יביא מכתבי הארי, כי זו אותה תקופה, אבל מופיע היום מבחינתנו בהלכה כתבי הארי, ויש שמוסיפים מי"ז בתמוז. יש כאלה, על פי המקובלים, שלא אוכלים בשר מי"ז בתמוז. והאמת היא שכתוב שסעודת מצווה כן אפשר לאכול בשר. זאת אומרת, אם מישהו עשה סיום מסכת, כתוב לא לכוון את סיום המסכת דווקא לתאריך הזה של תשעת הימים או שבוע שחל בו. אבל אם מישהו לומד מסכת, אפילו לומד דף יומי, ובדיוק יצא לו בג' באב, או יותר נכון בה' באב, באיזה יום יוצא באב השנה? יום שישי. בסדר? בה' באב יצא לו לסיים מסכת. הוא אוכל בשר? שתי סיבות. א', זה סיום מסכת, סעודת מצווה. ב', זה גם הילולה של הארי, אז בוודאי שאם הוא עושה הילולה אז הוא אוכל. בסדר? זה דבר צריך לשים לב אליו. בסעודת מצווה אפשר. חנוכת בית, כותב השיח יצחק, הרב יצחק אלפיה, מגדולי המקובלים בדור הקודם, קום המדינה, ומביא את זה בשם הבאר שבע, שוט באר שבע, שחנוכת בית בארץ ישראל זו סעודת מצווה לכל דבר. גם אבל שאסור לו להשתתף במסיבת מרעים, סעודה שעושים החבר'ה אחד לשני, אפשר, יכול להשתתף בסעודת חנוכת בית. אם יש צורך ועברו, אפשר. לא שאנחנו תכננו עכשיו, עברנו דירה בערב פסח והחלטנו בתשעת הימים לעשות חנוכת בית. לא מדובר על זה. הם שנאלץ לעבור דירה בשלושת השבועות. יש הרבה פעמים. צריך לפנות את הדירה שלו, בבניין החדש תופס ארבע לא הגיע, הולך למזוודות. אמרה, אז זה מה שהוא יעשה. מה שואלים אותנו? אומרים את זה כל הזמן. זה בדיוק מה שאני אומר. שואלים פה, אם מתעסקים בפרטים, אז איך אנחנו נתקדם בתהליך הגאולה? צריך לדבר על אהבת חינם. מה אמרתי? אני לקחתי מסגרת, אם אני עושה עכשיו מסגרת לשיעור, שיהיה יותר מובן. לקחתי את המסגרת של השולחן ערוך, את הסעיף הראשון ואת הסעיף האחרון. שניהם בעצם דיברו על המהות של הימים האלה. המהות של הימים, כן, ולכן לא דיברתי אם באמת נוהגים או לא נוהגים, ללכת מ-4 שעות עד 9 שעות, בסדר? לא נכנסנו לזה. אם באמת עדיין נוהגים כך או לא נוהגים כך. דיברנו על היסוד הזה שמזכירים כאן, את הנושא הזה. ריא מזלה ושדים. מה לנו ולזה? זאת אומרת, באים לומר לנו חכמים, ירדנו לדיות התחתונה. בואו נתרומם. מה אמרנו, איך מתרוממים? ערבת חינה. דיברנו על זה בדיוק. בסדר? זה היסוד לכל. נכון? ופה אני מדגיש וחוזר ואומר, הלכות שבת לפני שבועיים, דיברנו על העניין. הבאנו כהקדמה בפסקאות, פנקסים החדשים. יצא עכשיו, לפני שלושה שבועות, יצא הפנקס של בויסק, של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. בפנקס הזה, אם לא טועה, זה פנקס י' ד', הרב הנזיר קרא לו מורה הנבוכים החדש, שם בפסקה ממזיין. מקווה שאני זוכר נכון. פסקה ממזיין, אומר הרב, כדי להגיע למוסר הלאומי שלנו, המוסר האלוקי, הלאומי שלנו, האמיתי, איך מגיעים למוסר הלאומי הזה, כותב הרב, אנחנו קודם כל צריכים להתגדל בתורה, לעמול בתורה. מתוך מה נגיע לכל זה? מתוך דיוק ודקדוק. ואני מדגיש מה הרב אמר, במנהגים, בדינים ובמצוות. שאם נדייק ונדקדק, על אף שיש הרבה כאלה בתקופות מסוימות שזלזלו בדיוק ובדקדוק במצוות, כן? ברגע שנדייק ונדקדק, אז יאמרו, זהו זרע ברך השם. בזה יתגדל המוסר הלאומי של עם ישראל. אני יודע שלא תמיד אנחנו מדברים כך, אבל הנה, זו דוגמה שהרב כתב אותה, שם יש פירוט יותר גדול, פשוט אין לי את זה לפניי. עכשיו, ורק מה שאנחנו זוכרים, מה שלמדנו, אבל באופן עקרוני לשים לב, הדיוק והדקדוק בפרטים הוא חשוב לא פחות מאשר שאר הדברים. אבל ברור לנו שכל המטרה היא התיקון של עם ישראל, המוסר הלאומי האלוקי הגדול של עם ישראל. מגיעים לזה דרך הדיוקים. והיום קל לנו לומר את זה. נתנו את הדוגמה, מישהו שלח לחבר שלו מכתב. מה לעשות, אין לו בול. וגם לא פקס, שלח לו בדואר האלקטרוני. רק מה, הוא שכח? נקודה אחת. בתוך כל השם המסובך של החבר שלו, כן? כמובן את השבקיה הוא גם עשה. שטרודל. שבקיה. בסדר? הוא גם עשה. אבל דבר אחד, הוא שכח. נקודה. והוא מתפלל למה הוא לא מקבל תשובה. נו, באמת, באמת. בגלל נקודה אחת קטנה אתה עושה עניין, כל כך אתם מדייקים, מה קרה לכם? למה כל כך לדייק? מה אי אפשר? אתה לא יכול לקבל את המכתב בלי נקודה. זה מה שחסר לך בחיים? לא שזה חסר בחיים, אבל זה כתובת אחרת. הגעת למקום אחר. אני אומר, כמה קל לנו היום להבין שכל דיוק ודקדוק בקיום המצוות הוא חשוב. כל סטייה קטנה מגיע לווקטור אחר. דרך אגב, המכתב הזה שהוא שלח נמצא באיזשהו מקום בעולם. אם יוכלו להגיע אליו, זה נס. אבל הוא נמצא. נכון? הוא נמצא, הנה, יש פה אנשים מחשבים, אני מה מבין. אפילו אימייל אין לי בבית. פרימיטיבי עד הסוף. ברור. אבל אני אומר, צריך לשים לב לדבר הזה. זה שאנחנו מדייקים במצוות, בעצם זה עבודת השם. כשאומר הקדוש ברוך הוא, או כשאומר משה לעם ישראל, יהי רצון שתשרה השכינה במעשה ידיכם על המשכן, היה ברור להם ששינוי הכי קטן מבטל את השראת השכינה. לכן נשים לב בפרשת פקודי לפחות 30-32 פעם, כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם את משה על בצלאל לחסה את זה, לא שינה כאילו זה סטייה קטנה אין מהתוכנית המקורית. זה לא תוכנית בנייה אדריכלית שבאמצע מצאנו שאנחנו נמצאים במקום אחר. אבל זה קורה. הרבה זה קורה. אנחנו פה כל הזמן פונים לבעלי מקצוע, תשימו לב, יש לנו פה הכל. אנחנו רואים פה לבנות את עם ישראל. נכון? רק בטובה, באהבה, בשמחה. כמובן, בתקופות המתאימות. בתקופה הזאת, ממעטים בשמחה. זה הבסיס לכל, זה היסוד. בכל מקרה לענייננו, אז אנחנו מביאים פה את השולחן ערוך, שיש גם מי שאומר ש... בשלושת השבועות כולם לא אוכלים בשר, חוץ ממה שהדגשנו, סעודת מצווה. ברית מילה, פדיון הבן, כן, סיום מסכת, אם זה בדיוק בזמן הזה ולא שמישהו כיוון כדי לקדם דווקא זה. בסדר, הנושא הנוסף שהוא מאוד קריטי ככה לאנשים, בפרט פה, הנושא של התספורת. מנהג, לא מסתפרים ולא מתגלחים, עמוד 48, תקנ"א סעיף ג'.
לגבי דגים,
כן, דגים אפשר לאכול. דרך אגב, זה אחת הסיבות שמשיח לא בא. הרי כתוב, מה ייתן הקדוש ברוך הוא לצדיקים לאכול בסעודה של המשיח? לוויתן, נכון? אז כולם אומרים, למה לוויתן? ולא איזה עגל רך. או כל הבדצים יבואו, כל אחד יגיד, השחיטה של השני לא טובה לי. הלוויתן זה הכי פשוט, כולם אוכלים, נכון? אין שחיטה. אמרתי, היום, חצי שנה האחרונה, בגלל זה מתעכב המשיח. כולם מוצאים תולעים בדגים. יגידו, יש תולעים, זה הכשר שלי, עם תולעים, בלי תולעים. אתם מבינים מה הבעיה שלנו? זה מה הבעיה. מתעסקים באמת. כן, דיוק ודקדוק. אבל צריך לדעת שתולעת זה תולעת, מה שתולעת זה לא תולעת. יש בעיות. הבעיה שהופך למרכז. צריך לדייק בכל, אבל המרכזים הם מרכזים. יש דברים יותר רציניים, משפחות. גם אדם מתעסק עם הלב יותר מאשר בציפורניים של הרגליים. על אף שיש שם כל מיני, הוא יטפל לפני כן בלב. זאת שהיינו בקורס מערים, יודעים מה זה? כן, כיתה יוד. היינו בקורס, אנחנו נתנדב, היינו גדולים. קיצור, מבחן של הסיום, כל אחד שולף כרטיס ויש לו מקרה לטפל. אז אחד החברים שלף כרטיס, שני רסיסים בשני עורקים, בסדר? עורקים ראשיים, סליחה, שני חתכים, שטף דם ושני עורקים, ורסיס ביד עם פצע פתוח. טוב, מה עושים? אז הוא אומר, לחיצה. לחיצה, מה עם הצד השני? לחיצה, איך אפשר? שני הצדדים. ואתם יודעים מה? בואו נטפל ברסיס, אחר כך נטפל בזה. זה בדיוק מה שעושים הרבה פעמים אנשים. הוא מטפל ברסיס, הוא שוכח שעכשיו חמש שניות אין לו במי לטפל. כן, זה זיכרון של... טוב, יש זיכרון בכל זאת, עדיין. בכל מקרה, אומר השולחן ערוך כאן, שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה לנכון להיות תשעה באב, ואפילו אין לה אלא חלוק אחד. אומר השולחן ערוך, לענייננו, אסור לספר. נכון? לא לספר סיפורים, אלא להסתפר. אומר הרמה, שנייה, בסדר? בדברים האלה של תספור, של כביסה, הוא כותב מחמירים מתחילת ראש חודש עוד אחר התענית, ובדברים של התספורת מחמירים כבר מי"ז בית עמוז. אבל אני לא רואה פה שהוא אומר את זה. כנראה במקום אחר. בסדר? זה אותו דבר עם נישואים, שהוא אומר, בתשעת הימים, אומר הרמ"א, נוהגים מי"ז בתמוז. בכל מקרה, אנחנו רואים שכל זה בעצם מנהגים. הדין הוא קשור ליום עצמו, לערב תשעה באב, אכילה, לגבי בשר ויין, שאר הדברים זה מנהגים. ולכן אני אומר, אם מישהו מבין שהמציאות של התקופה הזאת היא מציאות קשה, אז מציאות קשה. אז שואלים אותי, אז מה, אנחנו ספרדים שלא כתוב בשולחן ערוך, מה, נתגלח או לא נתגלח בתקופה הזאת? אז הוא אומר, אם יש חברים שלא מתגלחים, ואתה נמצא עם כולם ושותף עם כולם, תהיה שותף עם כולם, בלי נדר. אתה לא חייב לקבל את זה על עצמך כמינה קבוע, אבל אתה נמצא במקום שאנשים לא מתגלחים, אל נתגלח. מה יכול להיות? חיסכון בחשמל. בסדר? אל תחמיר. אל תחמיר. על אחרים אל תחמיר. עצמך, אתה... בסדר, זו תקופה קשה. איך? מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. זה המנהג של האשכנזים. ואני אומר, הם נמצאים במקום שיש חברה, נקרא כך, חברה מעורבת, ברוך השם, מעורב ירושלמי, כל הקבוצות, מכון מאיר בפרט, כל עם ישראל פלוס נמצאים בו. אז אפשר, אפשר מתחשבים אחד בשני, עושים. אמרתי את זה כמה פעמים, הופיע ברחבי דת של הרב עובדיה יוסף, שיחרר לחיים טובים, כותב לגבי העמידה בקדיש. טוב, ספרדים, תפסו יושב יושב, תפסו עומד עומד, אין חיוב לעמוד בקדיש, אלא אם כן הוא כבר התחילו קדיש והוא עומד. עכשיו, אשכנזים תמיד עומדים. זאת אומרת, בספרדי שהגיע לבית כנסת של אשכנזים, אז כותב הרב עובדיה, מה אכפת לך שתעמוד? כולם עומדים, תעמוד גם אתה, מה זה משנה? הרי אין איסור לעמוד, זה לא קדושת יוצר שצריכים לשבת, אין איסור לעמוד, תעמוד, תעמוד. זה לא שירת הים. אגב, רב ציודה היה מקפיד לשבת בשירת הים, יש כאלה שעומדים בשירת הים, יושבים. מה? לא יודע, עכשיו הוא אומר להתחיל לפני כן. אבל אם הגע אשכנזי לבית כנסת ספרדי, הוא ישב או שהוא יעמוד בקדיש? כותב הרב עובדיה יוסף, מה? למה יעמוד? כי בכל מקרה יכול להיות שיש כאלה שעומדים. תפסו, עומד, עומד. הוא כבר עמד קודם, והתחילו קדיש, הוא עומד. אין פה, לא תתגודדו. נשים לב לתשובה הזאת ברחבי דעת. ספרדים אצל אשכנזים יכולים לעמוד, לא יקרה כלום. אשכנזים אצל ספרדים יעמדו, מה זה? גם ספרדים. מה זה?
בילקוד יוסף
כתוב
ש... שיש לא
תתגודדו. לגבי מה?
לגבי עמידה בקדיש.
זאת אומרת לעמוד עם הספרדים, עם האשכנזים. עם האשכנזים.
כן.
אמרתי לו.
אותו דבר. חיים תפסו.
לא. אני מדבר איתך על יהודי, ספרדי, שהגיע לבית כנסת אשכנזי. אז יעמוד, מה יכול להיות? ואם אשכנזי הגיע לבית כנסת ספרדי והוא עמד, קרה משהו? לא, כי גם ספרדי שהיה... נכנס ועומד, אז הוא עומד. נכון? אין בזה לא תתגודד. דברים אחרים יכול להיות שכן.
אז גם אשכנזי ישב אפילו שזה
כולה? לא, לא ישב, למה? יעמוד. יעמוד, אמרתי. אמרתי, יעמוד. הרגשתי. בסדר, איך אני אומר, לשים לב שהרבה פעמים אנחנו אומרים, לא קרה כלום, מה יכול להיות? אין פה איסור. לא אמרו לך לעמוד במקום שאתה מחויב לשבת. ולכן את הראש תמיד צריך להיות פתוח, איך אנחנו יכולים לחבר כמה שיותר. לחבר כמה שיותר, הקדוש ברוך הוא יתחבר איתנו כמה שיותר, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.
אמן.
כל טוב.